פרשת שלום וברכה, פרשת יתרו. פרשת יתרו פותחת בבואו של יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים. את ישראל ממצרים, מארץ מצרים. ממצרים, בסדר. עכשיו, שאלה היא, חז"ל אומרים, מה שמוע שמע ובא? לכאורה, מה זאת אומרת מה שמוע שמע ובא? ברור מה. מה פתאום? צריך לשמוע משהו מיוחד? כאילו, הוא מיותר פה, לתרוך. מה הוא בא לעשות? הוא מיותר. שמו כן הוא. די. יתרו, כן? מיותר. וכנראה שיתרו סבר שיש לו תפקיד שונה ממה שהתורה מספרת לנו שהוא מילה. כן? מי הוא יתרו בתחילת דרכו? התורה מזכירה לנו, הוא חותן משה והוא כהן מדיין. זאת אומרת, מישהו שהוא גדול ממשה. כן? ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו. אם כן, העיקר זה יתרו, והתפל חתנו משה. לכן גם יתרו מדבר עמו, אומר, אני חותנך יתרו בא אליך. כלומר, זאת אישיות שסוברת, ויש לה סיבות טובות לחשוב, שהוא גדול ממשה. והראיה, הוא זה שעשה את משה לאדם דתי. עד שמשה הגיע ליתרו, משה היה לא רק חילוני, הוא היה עובד עבודה זרה, מן הסתם. גדל בבית פרעה, בארמונו של פרעה, והיה עובד אלילים. זה נכון שהוא אהב את עמו, את עם ישראל, וניסה להוציא את ישראל ממצרים. התערב אישית כשהיו ריבים. כן, רואה איש מצרי מכה איש עברי, אחר כך הוא רואה שני עברים ניצים, אחר כך הוא רואה את הרועים שמנסים להפריע לבנות מדיין. אבל על כל פנים ההתנהגות שלו, התנהגות של רודף צדק, לא של איש אלוהים, כן.
דווקא מהפשוט הזה, חותן יתרו, חותן משה, מייחסים אותו דווקא למשה. דווקא הייתי אומר שמשה הוא העיקר פה, ולא...
הוא בא אליו.
לא, לא, זה ההפך. כן? זאת אומרת, היינו אומרים, איך היינו אומרים את זה? חותן משה.
משה חתן יתרו, מייחסים אותו דווקא לעיקר, ליתרו, אבל ההפך פה כתוב. יתרו חותן משה. וזה מוגש גם פעמים.
נכון.
זה גם שומע מדרש.
רש"י.
רש"י אומר את זה. אבל יש שלב שיתרו העיקר, אחר כך משה הופך את העיקר. לא זוכר איך.
השאלה היא מה הדרגש הוא על משה
או על יתרו. כן, זו השאלה. על חותן או על משה, כן.
פעם שעברה הוא היה נושא יתרו.
כן.
ורש"י אומר,
פעם
שעברה היה נושא יתרו, ועכשיו הנושא הוא משה.
בסדר, זה עבר. זאת אומרת שיתרו עובר מהפכה. הוא לומד שהוא תפל למשה. בסדר, לא שאני איך מדייקים את זה מן המין. על כל פנים, כשמשה היה אצל יתרו, הוא היה רואה את צאן יתרו. זאת אומרת, הוא משמש בבית מדרש של יתרו. ויתרו לאט לאט הופך את משה לאדם, לא רק לאדם שומר מצוות, הוא נותן לו את כל היידישקייט שלו. הוא הופך את משה לנביא. הוא נותן לו שיעורים בנבואה, כן?
משהו שעבד עבודה זרה בבית פרעה, זה מן הסתם באמת?
זה מן הסתם. מה הוא יכול לעשות בתור נסיך מצרי?
אבל זה לא חלק אחר,
על כל פנים הוא אדם חילוני, זה ברור שהמסורת אבותיו הוא לא מכיר, אבל אצל יתרו הוא לוקח שיעורים, והשיעורים האלה הופכים אותו בסופו של דבר לנביא, יש לו התגלות בסנה. לימד אותו קצת קשר אל אומתו, אבל מה אנחנו רואים שהוא עושה עם אומתו? הוא רודף צדק, זה האישיות, זה הצד הבולט של האישיות שלו. הוא מתערב כל פעם שהוא רואה אי צדק. כן.
הרב, האם אפשר לראות מזה שמנהים קו ישראל תגיד בעל
שורה? משהו כזה, זאת אומרת, הוא יושב, כפי שאמרנו, בבתי הקפה של וינה, כן?
כן.
מבלה את צעירותו שם, בסוף נהיה עיתונאי, רואה את פרשת דרייפוס, רואה איש מצרי מכה איש עברי, וזה גורם לו לחשוב שצריך להוציא את ישראל ממצרים. כלומר, הוא הנציג של אומות העולם בתוך ישראל. כן, לכן, אפילו שמשה מופיע בשמו המצרי, כן? התנהגותו היא מצרית. אגב, ראינו את זה בפרשת שמות, כשהוא אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אנוכי לא יכול ללכת אל פרעה, כן? כי אני בעצמי משועבד לו. וכי הוציא בני ישראל ממצרים, אמרו, לא נראה אליך השם, אתה אחד כזה. אתה גדלת עם תרבות מצרית, אתה בא ואומר שאתה נשלח על ידי השם? לא יאמינו לי, אומר משה. לכן, כלומר, זאת אישיות, לכן הוא כבד פה, כבד לשון, הוא לא יודע לדבר. תארו לעצמכם, משה, איש מצרי, בא אל בני ישראל בגטו ואומר להם, אני באתי להסביר לכם את מה שאומרת תורת אבותיכם. זה פשוט לא יאומן. אדם שבא להסביר במושגים, מושגים של, בא להסביר איזה חוכמת אבות, חוכמת קדומים, במושגים של התרבות הכללית. מה? הוא יודע שהוא בן אמרם, אבל הוא לא כמו אהרון. אהרון גדל בבית מדרש כמו כולם. משה התרחק, זה הבן הגרוע של המשפחה, הכבשה השחורה. והוא בא ואומר לבני ישראל, אני בא להוציא אתכם ממצרים. אומרים לו, מה זה? זה ציונות, זה לא מעניין אותה, זה לא מהבית מדרש. בכל פנים, יתרו נתן את התוכן הרוחני למשה והפך אותו לאישיות. אז זה ברור שכשיתרו שומע שמשה מוציא את ישראל ממצרים, הוא אומר לעצמו, יש לי תלמיד לא רע, החתן שלי, תלמיד טוב, הצליח להיות נביא ואפילו להיות שלוח של ההשגחה להוציא את ישראל ממצרים. עכשיו אני בא בשביל העיקר, אני בא להוסיף משהו שעד עכשיו לא היה. תוספת, וזה כבר קשה מדי בשביל משה, זה יהיה בשבילי. למה הוא מתכוון?
לתורה.
כן, משה רואה את עצמו כמי שצריך לקבל את התורה בשביל לתת אותה לישראל. כן.
לגבי זה שהיה מורה של משה, אז למה הוא מבקש בין הראשון שלו יעבוד
עבודה זרה? כן, כי יש במדרש שני דברים. יש במדרש שהוא לא רצה, שהוא נשבע ליתרו לא לצאת ברשותו ממדיין. מדרש שני אומר שהוא הקדיש את בנו לעבודה זרה, שהוא הבטיח ליתרו לתת את בנו לעבודה זרה. המדרש כאומר שתי דעות, הוא מכוון שאחד הוא פירוש של השני. להישבע, להישאר בחוץ לארץ, זה לעבוד עבודה זרה. וזה לומדים מויואל משה. ויואל משה שהוא נשבע, משון עלה, הוא נשבע לא לצאת בלי רשותו של משה, שלושת השבועות. כן? וזה מה שגרם לו שבנו עבד עבודה זרה. מה? טוב, זה נקיית קבועה של נפש ישראל להישבע לאומות, לא לצאת ברשותם. כי אפשר לומר, אנחנו מרגישים איזושהי חובה מוסרית כלפי האומות. כן, כן.
שיתרו שבעצמו עובד את כל הסוגים של עבודה זרה, אז איך הוא...
כן, יתרו זה אדם שעובד כל עבודה זרה שבעולם. זאת אומרת...
איך הוא הפך את משה?
זאת אומרת, איך זה יכול להיות שיש אדם שעובד כל עבודה זרה שבעולם? לעבוד שלושה עבודה זרה, עבודות זרות, זה כבר קשה. 10 עבודות זרות, אני חושב שזה המקסימום. אבל לעבוד ל-70 סוגים של עבודה זרה בבת אחת, זה קשה מאוד. זה אפילו שיגעון, הייתי אומר. אלא יש כנראה משהו אחר. הוא מבין מה זה אחדות. כלומר, הוא דווקא בא לאמונה הקרובה ביותר לאמונת הייחוד של ישראל.
שהכי קיצונית.
לא, כלומר, הוא מכיר את זה שיש כל האלוהים. אי אפשר לעבוד לאלוה אחד, צריך את כל האלוהים לעבוד. זה אמונת השם, זה כבר אמונה, זה מונותאיסט האיש הזה.
זה מעגל כזה של 1, 2, 3, 7 והשבעים הוא נסגר.
כלומר, כמו אצל שפינוזה, האלוהות זה מכלול הגילויים של האלוהות. ככה, לזה הוא עובד.
זה לא ההתגלות האלוהות.
כל הכוחות שבעולם, הוא לא עובד פסילים, הוא לא עובד פסילים, הוא עובד אלילים, זה משהו אחר לגמרי. אפילו לא אלילים, הוא עובד לעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה אופנים שונים של עבודת השם. כן? עבודת השם בצורה זרה. יש 70 אופנים איך לגשת אל השם. כן? ולנו זה עבודה שהיא זרה לנו, כיוון שזה לא אמונת הייחוד שלנו. זאת אומרת, זה דרך אמצעי ולא בצורה ישירה. אבל יתרו, בתור גוי טוב, עובד ל-70 סוגים של עבודה זרה, כי הוא רוצה לפגוש את האחזות הכוללת. כל הכבוד ליתרו, זה אדם גדול. אם כן, האיש הזה אומר, אם כן, באתי כדי לתת את התורה לישראל. וההפתעה הגדולה שלו זה כשהוא שומע שזה לא הוא אלא משה. וזה מה שנאמר בתחילת הפסוק. וישמע יתרו כהן מדיין, איפה זה? כן, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה. כלומר, מי, יתרו חושב שמי הוציא את ישראל ממצרים?
אלוהים.
אלוהים. אבל האמת זה לא אלוהים, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כלומר, ההכרה שלו היא רק בבחינת שם אלוהים. הוא אומר, בשם אלוהים אני מבין יותר טוב ממשה. כשהוא מגיע למשה, הוא פתאום שומע שיש מישהו אחר, יש השם, יודקה ובקה, מישהו מקור כל החיים. כלומר, הטרנסדנטליות העליונה היא זו שנתגלתה במצרים והוציאה את ישראל ממצרים. ואת זה יתרו לא מכיר. לכן באמת, כש... תראו, בשיחה ביניהם, זה מאוד מעניין לראות, פסוק ח', ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. ויחד שמח אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת למצרים, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כלומר, עד עכשיו אני הכרתי את כל האלוהים, אבל עכשיו אני מבין שגדול השם מכל האלוהים. ולכן אני מבין שמתן תורה זה לא אני, זה אתה. כי אני לא הכרתי את שם הוויה, כלומר, ייחוד המידות. את אחדות הבורא המתגלה בתוך העולם. שם השם שמוציא ממצרים. לא הכרתי את זה. לכן, מכאן ואילך, אתה משה נותן את התורה. עכשיו, אפשר מכן לחזור לפסוק הראשון ולהבין את זה ככה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה. זאת אומרת שמשה, שהקדוש ברוך הוא הפך את משה לאלוהים. נכון? שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אם כן, השם עשה את משה אלוהים. ואת ישראל מה הוא עשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא מעם ישראל? עמו. כן, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. כן, את ישראל עשה עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. מי הוא זה שיכול לעשות מישהו לאלוהים? רק מישהו למעלה מזה, י' כ' ו' כ', השם.
אבל מה זה אומר שאלוהים פה? אם הוא עשה את משה לאלוהים?
הוא עשה את משה לאדון. כן, אלוהים זה אדון. עד עכשיו המושג של האלוהות אצל יתרו היה מושג כוחני, אדון האדונים, אלוהי האלוהים. כן, שם השם זה למעלה מהמושג של כוחניות, זה מקור הכוחות, אבל הוא עצמו כבר לא כוח, הוא חופשי, אין לו גדר. כן, זה מובן? אז מי שהוא הוויה י' כ' ו' כ' יכול לעשות אלוהים. הוא עושה את משה אלוהים, את ישראל עמו. כן.
למה הוא מקריב אלוהים?
זה המדרגה שלו.
אבל הוא הכיר עכשיו את המדרגה...
כן, אבל זה המדרגה, הוא יודע שזה, שהשם עושה את זה לישראל, אבל הוא לא. הוא לא בישראל. לכן הוא אומר, כן, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון ויכול זקני ישראל לאכול לחם חותן משה לפני האלוהים, וישראל מקבל את התורה מפי י' כ' ו' כ'. מובן? אלא אם כן תאמר שכל זה היה לפני כן. טוב. עכשיו, זה מעניין לראות מכן שהאיש הזה, כן?
בעצם, כמו שאומרים כאן, ואתה בקור חותן משה עולה וזבחים, זאת אומרת שיפה ישבו ואכלו בעצם לפני האלוהים
שיתרו. כן, אבל האלוהים של יתרו זה השם. הוא יודע שהשם הוא האלוהים.
לא, יש בזה עבודה זרה כלשהי.
לא, אם... יש בזה נטייה, זה נכון. אבל עכשיו יתרו יודע שהאלוהים שלו זה השם, אז זה בסדר. כלומר, הוא עובד את השם, אלוהי ישראל, בתור האלוהים שלו. מובן? זה המשמעות הגדולה של הפסוק, אנוכי השם אלוהיך. אצל כל העמים, השם הוא לא אלוהיך. אין, יש כל מיני אמצעים בדרך. אצל עם ישראל אין אמצעי, השם אלוהיך, ישר. כן. עכשיו, האיש הזה יתרו אם כן ראה את עצמו כמועמד אפשרי למתן תורה. מעניין, מה הייתה חוכמתו שמכוחה הוא חשב שהוא ראוי להיות נותן התורה? הוא בא, הוא בא אל הר האלוהים, כן? כלומר, פסוק חמש, היי, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה למדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוהים. זאת אומרת, יתרו בא אל הר האלוהים. למה הוא לא כתוב הר סיני? אנחנו יודעים שזה סיני. כן? אלא הוא מזכיר את השם הר האלוהים של ההר הזה בקשר להתגלות שצריכה להיות עליו. כן? והוציא אחרי את המצרים, תעבדו לי את האלוהים על ההר הזה.
איזה צריך יש לו לגלות תורה לישראל?
זה השליחות שלו. יתרו...
הוא לא שייך למה.
מאיזה עמו?
לא יודע, מדיין.
לא, הוא לא מדייני. יתרו הוא כהן מדיין, אבל הוא היה קייני. מה?
קייני.
הוא היה קייני. אז הוא לא מדייני. אז מה קייני הולך לעשות במדיין? הוא רואה את עצמו כבעל התפקיד להיות כהן האומות. כן? אז הוא היה כהן מדיין, עכשיו הוא רוצה להיות כהן לישראל.
לא דווקא לישראל. בין השאר, גם בשביל ישראל.
לפני כן היה גם של מצרים לפי המדרש. כן?
אז לא רק בשביל ישראל, בין השאר.
כן, בין השאר גם לישראל. פתאום הוא מגלה שיש פה משהו שמעבר לתפיסה שלו. צריך להבין שיתרו זה הנציג של הטוב ביותר שהיה באומות באותו הדור. כן? וזה חשוב שהוא יבוא למתן תורה. כי אם הוא לא בא למתן תורה, אז זה סימן שאין קשר בין ההיסטוריה של ישראל לבין האומות. וכאן הוא בא כנציג של ההתפתחות המקסימלית של האומות אז, לקראת הקפיצה למעמד הר סיני. כן.
איך הדעה הזאת... מתיישבת עם הדעה שאומרת שהוא בא לאחר מעמד הר סיני?
זה אותו דבר. כן? יש שתי דעות בחזה. דעה שאומרת שיתרו בא לפני מתן תורה, כפי עכשיו. כן? כי זה מודפס, כי זה כתוב לפניכם. ויש דעה שאומרת שיתרו בא אחרי מתן תורה, ואף על פי כן זה מובא לפניכם. כלומר, זה עוד יותר טוב. לפי הדעה שאומרת שיתרו בא אחרי מתן תורה, אז עוד יותר קשה. למה התורה כתבה את זה לפני? כדי שתדע. כן, אז זה שאני מוקדם מאוחר בתורה, זה אומר שאין סדר קרונולוגי, אבל יש סדר. כן? כן, כי הרי, כמו שאמר הגר"א, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. אם כן, צריך להבין מה הסיבה שהתורה הקדימה. התורה הקדימה כדי שתדע שמתן תורה הוא מתוך זה שיש יתרו בעולם. לא משנה מתי הוא יגיע. כן? אבל זה חשוב שיהיה אדם כמו יתרו בדור של משה, כדי שהתורה תינתן לישראל. כן? זה מה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. מתוך כל העמים הוא פתח אותנו. אם כן, צריך שכל העמים יהיו ברמה מסוימת. כתוב בגמרא, יראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מי הוא הדור של יעקב אבינו שלא היה זכאי? מי זה? מי עוד? כל הגויים. מה? כל הגויים. זאת אומרת, כדי שהתורה תינתן לישראל, יש צורך שהעמים יהיו ראויים לזה. לכן, כשתורה ניתנת לישראל על ידי משה, בימי משה, זה סימן שיש זכות בעמים. איזה זכות יש? יתרו. יתרו הוא הנתיק של הזכות הזאת, כן.
אפשר להגיד, כמו
לא, הייתי אומר שאחת האומות שדווקא הגיעה לשיא זה היה דווקא מצרים, לא בתור פסולת. הרי ראש האומה הזאת אמר מי כמוך באילים השם יתרו. ויותר מזה, המטרה של קריאת ים סוף והטבעתם של המצרים בים, כתוב מפורש וידעו מצרים כי אני השם.
לא, אבל בסופו של דבר הם תבעו היה כולל.
כן, הם תבעו כי אי אפשר היה להם לעמוד מול הגילוי הזה. אבל זה דווקא, לא כל אומה מסוגלת לטבוע בים סוף. זה מדרגה. לטבוע בים סוף זה דבר גדול. כן? זה לא דבר בצחוק. כן? ועל ידי זה הם ידעו את השם. הם האומה הראשונה בהיסטוריה שידעה מי הוא השם. המצרית. האומה השנייה שידעה מי השם זה אנחנו. כן?
אבל
איפה
לא
לקרוא הרעיון
הזה שאפשר לקבל תורה במקום מסוים?
הוא מכיר את הר האלוהים, זה במדבר.
הוא
התנבא עד עכשיו, הוא הדריך את משה לקחת את הצאן אחר המדבר ויבוא עד הר האלוהים חורב. כלומר, הר האלוהים ידוע בשם הזה עוד בימי יתרו, עוד לפני שמשה בכלל זוכה לכל התגלות. ייתכן? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה היה המהלך הרוחני של החיים של יתרו. הוא ידוע לנו כאדם עם רגישות רוחנית גבוהה ושמבין שצריך להגיע אל המדבר ולפגוש את האלוהים, אל ההר הזה, כן. ההר הזה היה כנראה ידוע.
הידוע דומה לבחור כמו סיום? כן,
הוא הכיר את ההר הזה. כשמשה בא ליתרו אומר אני צריך לחזור למצרים, הוא אומר מי אמר לך? בהר האלוהים נאמר לי. אם כך, מהי חוכמתו של אותו יתרו שחשב שעושה אותו ראוי לקבל את התורה? אנחנו רואים כאן בתורה מיד שהוא מלמד את משה חלק מן התורה, הלכות סנהדרין, כן, ההלכות של סדרי החברה, מערכת המשפט. מערכת המשפט המדיינית הופכת להיות מצווה דאורייתא. עכשיו זה מעניין, מדוע משה לא חשב על זה? הסברה של משה, הסברה של יתרו היא, הייתי אומר, פשוטה ביותר. הוא אומר לו, נבול קיבול, כן? פסוק 17, ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול קיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעזור לבדיך. הרי לכאורה, משה גם ידע מה זה מערכת משפט. הוא גדל בבית פרעה, הוא גדל במצרים, במצרים מערכת המשפט הייתה היה דבר בנוי ביותר. מה אתה אומר?
הוא גם כן למד אצל, מה הוא למד כל הזמן הזה בנהגת
העם,
אצל יתרו.
אצל יתרו, אז אם כן, למה הוא לא, למה משה לא רוצה? לא ייתכן לומר שמשה לא חשב על מערכת בתי משפט. משה כנראה לא רצה מערכת בתי משפט. כנראה בגלל שמערכת בתי משפט זה מעמיד מסך אימפרסונלי בין המשפט לבין הצדק. וזה מה שמשה רצה למנוע. דווקא מתוך ההיכרות שלו עם מערכת המשפט במצרים, הוא יודע שחייב להיות דווקא יחס ישיר בין מקור המשפט לבין הנשפטים, ולכן הוא רצה לוותר על מערכת משפט. עד שבא יתרו ואומר, אבל אי אפשר. משה אומר, אני יודע שאי אפשר, אבל צריך למצוא פתרון. הפתרון זה לקחת אנשים חכמים וידועים וכו', כדי לשמור איכשהו במידת האפשר על הצדק שבמשפט. כן,
אבל אי אפשר לבנוע את זה, מה זה יחס ישיר?
דרך משה? יש לך בעיה? כן, כולם יכולו למשה.
ומה הוא יעשה?
הוא ישפוט. הוא ישפוט.
הוא משפט יעשה
פליקלס. מה? הוא יעשה משפט, אבל זה יהיה משפט צדק. כיוון שזה לא עובר דרך מערכת פורמלית. הפורמליזם של המשפט הוא זה שהופך את המשפט לרשע. זה סכנה. כן? אתה יודע, היום אתה לוקח עורך דין, רק בגלל שהוא כבר חותם לך על איזשהו מסמך, כבר אתה משלם $100. כן? אחר כך במשפט, כל שעה שהוא נמצא זה עוד כך וכך, כן? כל בול זה, ואז כבר רק ההוצאות של המשפט זה כבר גורם שלא כל אחד יכול להישפט. כן? ודאי שהוא ידע שהוא ימות.
אז מה התחילו
לעשות? אז התמצאו את הפתרון, או לקראת מותו. הוא מתחיל ככה, ויתרו בא עם החוכמה של מערכת המשפט, זאת אומרת אותו חלק של התורה שנקרא בין אדם לחברו. אפשר לומר שתורתו של משה, תורתו של יתרו זה חוכמת סדרי החברה. אפשר לומר הוא סוציולוג. זאת תורה, אם התורה הייתה ניתנת על ידי יתרו, התוכן של התורה היה חברתי. אבל לומר את האמת, לא צריך תורה מן השמיים בשביל זה. אם אתה בא לפתור רק את בעיות החברה, אז חכמי הסוציולוגיה יכולים לפתור את זה. לא צריך דווקא שהתורה תהיה מן השמיים, לא צריך להטריח את ריבונו של עולם לדבר בכבודו ובעצמו בהר סיני כדי ללמד דבר שאפשר ללמוד אותו במדעי המדינה. וצבחה אלוהים ויכולת לעמוד. אבל משה אומר לו, אבל לא צריך, אם זה רק זה, לא צריך.
אבל זה לא הנחה שמקבלת עלינו במציאת התפיסה שם שעשית סולברי יכול לפתור משהו, כי התהליכים החברתיים גם מונחים על ידי השם, הצלחה של הבוא וגם.
כן, אבל ודווקא מכיוון שהתהליכים החברתיים מונחים על ידי השם, אז יש להניח שהקדוש ברוך הוא שם מספיק חוכמה באדם כדי לסדר את סדרי החברה שלו. זאת אומרת, אם התורה באה לגלות רק מידה אחת ממידות הבורא, לא צריך תורה מן השמיים. עכשיו, בזמנו של משה היו עוד כמה אנשים שחשבו את עצמם כמועמדים אפשריים. למשל, היה אדם אחר בשם בלעם, שלפי דברי הגמרא עלה על משה בנבואה. והוא חשב גם את עצמו גדול ממשה. ובאמת היה גדול ממשה בתחום אחד, בתחום הנבואי, כלומר בין אדם למקום. אם התורה הייתה ניתנת על ידי בלעם, כל התורה כולה הייתה אך ורק תורה של בין אדם למקום, כלומר תורה פולחנית דתית. אבל אז אפשר לומר לבלעם, תודה רבה, אבל אז אין צורך בתורה מן השמיים בשביל לסדר את היחסים בין אדם למקום. כל הפנומנולוגיה של החוויה הדתית יכולה להילמד גם בלי שיהיה תורה מן השמיים. מה שנקרא בשפה המדעית הומו רליגיוזוס, כן, האדם הדתי. יש דבר כזה, יש מומחים לחוויה דתית, בן אדם למקום, כן. הוא מחפש את האלוהים המלמד אותו מהו היחס האמיתי בין אדם לחברו, ואילו בלעם מחפש את האלוהים המלמד אותו מהו היחס הנכון בין אדם למקום. והיה עוד אדם שלישי בימי משה,
כי זה רק גילוי עליו,
שגם כן היה במדרגת משה, זה היה איוב. איוב גם כן מומחה לענייני בן אדם לעצמו, למה שנשאר, כן? הוא חווה את הבעיה האקזיסטנציאליסטית של האדם, הוא אקזיסטנציאליסט, כן. תלוי, לפי הגמרא משה כתב את ספר איוב, ובדברי איוב יש שם איזה 10 דעות בגמרא, כן? מתי יש? בסדר, יש מחלוקת, יש מחלוקת, כן, אבל הבנתי, אבל יש במסכת בבא בתרא 10 דעות, אחת הדעות זה מה שאדם מביא. אז כתוב בספר איוב, מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. זאת אומרת, איוב ראה את עצמו גם כן כנותן תורה. איזה תורה? תורת היחס בין אדם לעצמו. באמת, המדרש אומר שכשמשה נולד, היו שלושה יועצים לפרעה שאמרו לו מה לעשות. צריך שלושה יועצים כדי להתמודד עם משה אחד. מי הם שלושת היועצים? איוב, יתרו ובלעם. וזה מסביר את הגמרא במסכת בבא בתרא שאומרת, משה כתב ספרו ואיוב ופרשת בלעם. ומה זה ספרו? אז אתה יכול להגיד חמישה חומשי תורה. לא מצאנו באיזשהו מקום בתלמוד שתיקרא התורה ספר משה.
תורת משה.
תורת משה, אבל ספרו זה לא... לא מסתדר, כן? אז פעם נדבר על זה, כן? כן, זה בן אדם לחברו, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. אז למה דווקא... מה?
בלעם הוא דתי, כאילו?
כן, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. אקזיסטנציאליסט. כן, עכשיו... משה נבחר דווקא מפני שהוא שלושתם ביחד. כלומר, הוא מסוגל לאיחוד המידות, וזה מה שגרם, ולכן כדי לאחד את שלושת הממדים האלה, בגלל זה צריך תורה מן השמיים. כי תורה מן השמיים זה הכרחי, כבר שאנחנו רוצים לעשות את המאזן המדויק בין שלושת הנטיות האלה. זה צריך הדרכה מלמעלה. כן.
מבין מההתחלה כבר, לא?
למה?
מבין מההתחלה כבר שיש איחוד המידות בתורה מן השמיים.
יש לו אינטואיציה של זה. כי הוא חושב שאיחוד האלים, איחוד הכוחות נאמר, זה בשביל ללמד רק את זה, כן? הוא לא מבין שהממדים האחרים גם הם מעניינה של התורה. הוא חושב שזה דברים פשוטים. בדיוק, בדיוק. זה לא ייחוד המידות במובן הישראלי של המילה, של המילה, אני אמרתי ייחוד הכוחות, לא המידות.
בבית עם ישראל פרעה, כשגם אצלנו זה נמצא עכשיו וגם אצלו זה נמצא, אם אצלו הם מאוחדים כולם אצלו,
מה זה פרעה? אבל הוא מת מזה. כן, כשהוא יודע את השם אז הוא מת, מי חמוך בעלים השם, ואז הוא מת.
הוא גילה את זה דרכו באמת דרך השלושה שלו?
אתה מדבר עם משה, כשנולד משה?
לא, כשהיו לו שלושה יועצים שבעצם הם היו ביחד מרכז לשם כמו ישראל.
כן, נו.
אז למה בעצם הוא לא הצליח?
כי הם במחלוקת לפי המדרש.
במחלוקת או שהם משמשים?
כן, לפי המדרש הם במחלוקת. יתרו אומר להיטיב, כלומר לא להרוג את משה, בלעם אומר להרוג אותו, ואיוב שותק. כן. כי דווקא מי שמאחד הוא דווקא חלש יותר. זה הרב קוק אומר למשל, שיש כל הכישרונות של כל העמים נמצאים בישראל, אבל בפועל כל אומה ואומה, כיוון שהיא מתייחדת דווקא לכישרון מסוים, אז היא דווקא חזקה יותר מישראל בנושא הספציפי שלה.
אבל
משה רבינו נקט עמדה,
אולי דתי.
לא?
עמדה הוא נקט, לא היה נקט נטרלי.
למה?
הוא נקט עמדה שהוא לא רוצה לעשות...
כן, אבל זה בנושא שבין אדם לחברו. אז הוא עושה טעות, אפשר לומר במרכאות, בנושא בין אדם לחברו, איפה שיתרו חזק ממנו. כן, אבל זה, ובזה הוא מגלה שיתרו חכם ממנו. כן, זה מה שהאור החיים אומר. למה בא יתרו לפני כן? כדי שנדע שיש חכמים יותר מאיתנו בגויים, ואף על פי כן ניתנה לנו התורה. כן? כי לא מצד חוכמתנו ניתנה לנו התורה.
אז
הרב
מסביר תמצית של כל העמים, של כל
הנטיות, ואנחנו אמורים לעשות... אז זה מתגלה, דרך המפגש שלנו עם העמים. דרך המפגש שלנו עם יתרו, יוב ובלעם.
רק דרך המפגש אנחנו נגיע למדרגה גבוהה.
כן, וישן מפני חדש הוציאו. כשבא משהו חדש לפניך, אתה מגלה משהו ישן שהיה בקרבך.
אבל אז נוכל שוב ללמד אותם עוד יותר.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. טוב, אי אפשר לחזור עכשיו את כל תורת הרב קוק. עכשיו, אי אפשר להתקדם ככה, נו.
למה אתה עומד כשהוא מגלה את שם
השם? זה לא הנושא שלנו, הלאה. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות אנחנו רואים ששלושת הנטיות האלה באו לידי ביטוי מאוחד. כן? עשרת הדיברות בנויות מדיבר אחד ועוד תשע. כן? לפי זיכרוני הדל, אין לי פה מחשב כיס, אבל אני זוכר שעשר זה שווה אחד ועוד תשע. כן? כלומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זהו הגילוי הכללי הראשון, והוא מתפרט לשלושה אופנים של גילוי. שלוש דיברות, שלושה דיברות בעצם, שדיבר, בלשון זכר, שלושה דיברות שהם מבארים את היחס בין אדם למקום. שלושה דיברות בין אדם לחברו, שלוש דיברות בין אדם לעצמו. בן אדם לעצמו ואחרי זה בן אדם לחברו. ולמה צריך, אז מספיק היה לכאורה שלוש, לא תשע, אלא שבכל אחת מן הדיברות כלולות הדיברות האחרות. זה בדיוק מה שהתורה בא ללמד, שיש התקללות של המידות. יש בן אדם למקום, אבל יש בן אדם למקום שבבן אדם למקום, בן אדם לחברו שבבן אדם למקום, בן אדם לעצמו שבבן אדם למקום.
דוגמה,
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא יהיה לך, זה בן אדם למקום, נכון? ברור, זה בן אדם למקום, וזה בעצם בן אדם למקום שבבן אדם למקום. אחר כך מה יש? רק רגע, מה המשך? תענה קודם. מה המשך? לא תיסה. לא תיסה, זה בן אדם למקום, נכון?
מה זה למקום שמאלה וימין?
רק רגע, אתה תבין מיד. סבלנות. זה בן אדם למקום, שניהם, אתה מסכים? כן, לא יהיה לך ולא תיסע, זה בן אדם למקום. עכשיו, ולא תיסע, יש ממש של בן אדם, של בן אדם לעצמו, כן? לא תיסע של מה שמלואיך לשווא, זה בן אדם לעצמו, של בן אדם למקום.
אני לא מבין, למה בראשון גם לא לעצמו?
לא יהיה לי רק רגע, אחר כך יש לך זכור את יום השבת, זה אומנם בן אדם למקום, ששיתם מצב של תשמי בית הארץ, אבל יש פה ממש שבן אדם לחברו, למען ינוח שורך ועבדך ועמדך כמוך. ברור? יש ממד חברתי לבן אדם למקום הזה. אבל שלושת אלה הם תחת הדומיננטיות של בן אדם למקום, כי זה עדות. כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא לעבוד עבודה זרה, זה בן אדם למקום. בהי הידיעה, לכן זה בן אדם למקום שבן אדם למקום. לא תישא שם השם אלוהיך לשווא, זה הפגיעה שאדם עושה בעצמו ביחס שלו אל המקום. והשבת זה מצוות בן אדם למקום ביחס אל החברה. יש ממד חברתי, סוציולוגי, ליום השבת. אוקיי? עכשיו זה מובן לך למה כתבתי בשני הצדדים. כן, קצת סבלנות אשר מקבלים את זה. עכשיו, אם כבר, כבד את אביך, אחר כך לא תרצח ולא תנאה, נכון? כל אלה הם בבחינת בן אדם לעצמו. אבל שבתור בן אדם לעצמו יש לנו שלוש בחינות. יש בן אדם למקום, כן? כי כבד את אביך ואת אמך, זה הוקש כבודם לכבוד המקום, אומרת הגמרא. כן? זה גם פרויד יודע שהאב והאלוהים זה אותו תסביך. לא תרצח, זה בן אדם לחברו שבן אדם לעצמו. אגב, למה אני כולל את זה בבן אדם לעצמו? למה אסור לרצוח? כי גם אתה, כן, כי אתה נברא בצלם, וגם אתה נבראת בצלם. זה מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך. בגלל שאתה והוא זה עניין אחד, לכן אל תרצח אותו.
אז זה לעצמו, זה לא לחברו.
זה לעצמו, אבל זה בן אדם לחברו שהוא בן אדם לעצמו. יפה. ולא תנאף, זה בן אדם לעצמו שבלעצמו. החיי אישות זה בן אדם לעצמו. ואחר כך נשאר לכם, מה?
למה אישות
זה בן אדם לעצמו? זה עצמו, יצא מהתנאה. לא, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד. כל שלושת אלה הם בן אדם לחברו. אלא שבלו תגנוב זה בן אדם למקום, משום שכשאדם גונב הוא גונב את דעת המקום, לכן הוא משלם תשלומי כפל. כן? בגלל שהוא אומר הקדוש ברוך הוא לא רואה, מה שנקן בגזל שהוא לא משלם תשלומי כפל. לא תענה ברעך את שקר, זה פשוט שזה בן אדם לחברו. ולא תחמוד זה בן אדם לעצמו שבן אדם לחברו. הדיבר הראשון, לא אומרים דיברה, זה טעות בעברית מודרנית, אומרים דיבר. כן? הדיבר הראשון עניינו לבאר משהו כללי. זה בא להסביר, אנוכי, זה בא לומר, משה אמת. כלומר, זה בא לומר שדווקא נבואת משה היא הראויה לקבל את התורה. ואני אסביר את זה מתוך הפרשה. בפרשה אנחנו רואים בפרק כ', זה הפרק י"ט, נאמר כך, בפסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, כשבני ישראל מגיעים להר סיני, הם נוסעים מרפידים אחרי מלחמת עמלק, מגיעים להר סיני וחונים. מה הם מתכוונים לעשות שם? הם מתכוונים בפשטות לינת לילה ולהמשיך למחרת. בגלל שכשהם יצאו ממצרים, משה אמר להם, אני באתי שליח של ההשגחה להוציא אתכם ממצרים ולהביא אתכם לארץ ישראל. מה עם מעמד הר סיני? משה לא דיבר על זה, לא דיבר איתם על תורה, ולכן אין להם שום סיבה לחשוב שהם יקבלו את התורה. אם כן, הם מגיעים להר סיני, חונים. בינתיים, בזמן שהם חונים כולם, ומשה עלה אל האלוהים. כן? ובינתיים, בזמן שכולם מתארגנים באפסנאות וזה, הוא עולה אל האלוהים. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כל תאמר לבית יעקב את הרגל לבני ישראל, אתם ראיתם מה שרציתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כלומר, נאמר למשה, לך תספר לעם ישראל שעכשיו יש להם תפקיד נוסף, לא רק לצאת ממצרים ולכבוש את ארץ ישראל, הם צריכים גם למלא תפקיד רוחני בעל משמעות אוניברסלית, במילים אחרות לקבל את התורה. אתם מבינים שזה הפתעה גמורה. כלומר, זה נפל עליהם כרעם ביום בהיר. בואו נראה את התגובה. ויראו משה ויקרא לזקני העם ויעשה לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. מה הוא מספר להם? רבותיי, אני באתי לגלות לכם, באתם להר סיני, לא רק ללינת לילה, אלא באתם גם לקבל את התורה. תגובתם, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, הם לא מאמינים. מה שהשם דיבר, אנחנו נעשה, לא מה שאתה מדבר. כי אתה שקרן. מה?
זה גם הפתעה למשה עצמו?
לא, משה ידע את זה. אבל לעם זה הפתעה. הם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה אומר.
אבל הם ידעו כל הזמן שהוא מדבר בשם השם.
הוא מדבר בשם השם, זה נכון. זה מאמינים. כתוב הרי, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מה הם מאמינים למשה? הם מאמינים שזה נכון מה שמשה אמר להם, שהשם שלח אותו כדי להוציא אותם ממצרים ולהביא אותם לארץ ישראל. איך הם מאמינים בזה? יש להם מסורת מאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, שיבוא יום שהם יצאו ממצרים ויכנסו לארץ ישראל. בא מישהו ואומר, אני זה שנשלח לבצע את זה. טוב, נראה אם אתה מסוגל. הוא מוציא אותם מים סוף. אז הם מאמינים. הם מאמינים, זה נכון, אתה מוכיח שאתה עושה את מה שאתה טוען, שנשלחת בשבילו. וזה גם מתאים למה שידענו מראש. אבל אנחנו לא מאמינים שאתה נשלחת לכל דבר. לכן כשאתה מביא אותנו להר סיני, ואתה מספר לנו, שאתה נשלחת גם לתת את התורה, אנחנו מפקפקים בזה. אנחנו מניחים שאתה משה, פילוסוף גדול, ואדם דתי גדול, ויש לך רעיונות יפים משלך. ואתה רוצה לכפות אותם עלינו, אז אתה מספר שזה השם אמר לך. לכן, לזה, במשחק הזה אנחנו לא משחקים, זה לא בתוכנית שהייתה ידועה לנו מאבותינו.
זה אין להם במסורת?
לא, אין להם שום מסורת על זה שהם עתידים לקבל את התורה. יש להם מסורת שהם עתידים לצאת עם מצרים ולחזור לארץ ישראל, זה הם יודעים. אבל תורה, תראי לי בספר בראשית שיש איזשהו רמז על ברית על התורה.
למה אין
זה? אין, כי הברית היא עם ישראל, ואומה זה קודם כל ארץ. לכן הברית עם האבות היא על הארץ. כי זה הכלי שמקבל את התורה. משה בא ומגלה להם מהו התוכן שימלא את הכלי הזה, אבל על זה לא הייתה ברית עם האבות. כן.
הם לא שואלים עצמם אחרי כל הניסים שהם עברו שבארץ ישראל לא יהיה להם שום דבר מה לעשות?
לא, יהיה להם. הם מניחים שהם יעבדו את השם. מקדש השם כוננו ידיך. אבל לא צריך בשביל זה תורה מן השמיים. כמו שכל עם עובד את אלוהיו, אז גם הם יעבדו את אלוהיהם. יקריבו לו קורבנות, יגידו לו תודה שהוצאת לנו ממצרים, תודה שהרגת את הכנענים וכו'.
אבל לפי התורה, הם עלולים לעבוד עבודה זרה?
לא, הם עוד לא חושבים שלעשות את זה מסברה אנושית זה עבודה זרה. זה גם מסביר את חטא העגל. חטא העגל...
הם פשוט ראו מה שהמצרים עשו.
לא, הם יודעים שאלוהי אבותיהם הוציאו אותם ממצרים. אז מה עושים במצרים כדי לכבד אלוהים? מקריבים קורבנות. גם אנחנו נקריב קורבנות, מה יש?
אבל האבות שלהם...
לא, מי אמר שזה רע?
אבל עדיף לקבל תורה.
אז זה אתה יודע. אחרי שקיבלת את התורה, אז אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מעדיף להגיד בכבודו ועצמו מה עושים.
אני לא חייתי כל הניסים שהם חיים.
לא, אבל... בחינם מה שהם רוצים... לא, אבל מי סיפר לך שהאלוהים הזה נותן תורה? זה חידוש. זה מושג שלא היה קיים במחשבה האנושית אז. שהחוקה של ההתנהגות תינתן על ידי בורא העולם. אף אחד לא חשב את זה. נובע? כולם ידעו שיש חוקים שבאים בהשראה אלוהית. זה כן. השראה. שמשה רבנו הוא אדם גדול. אבל שאיך ללבוש את הנעליים בבוקר, זה ריבונו של עולם בעצמו יגיד לי? זה דבר שקשה לתפוס אותו. אתה, שאתה כבר רגיל למושג הזה, אז אתה אומר את זה. אבל כדי לרצות משהו, צריך לדעת שהוא בכלל קיים. הם לא ידעו שמושג של תורה זה קיים. כן?
מושא בן בלם הוא בא לדקני, שוכר בפני עם.
ועד העם מגיב, כן.
כן, אבל הוא יניח להם משהו, מה זה בעצם לפני?
הוא סיפר להם את הדבר.
לשים
לפני מישהו, הכוונה להסביר לו היטב. כן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, חז"ל אומרים, ערוך את זה לפניהם כשולחן ערוך, מה שיהיה נוח לגשם. כן.
זה האמונה של העם בדברי משה, אחרי חציית ים סוף, כתוב, ויענן העם בשם.
אז בדיוק אני עניתי על זה עכשיו. אני עכשיו הסברתי. ויאמינו בשם ומשה עבדו, הם האמינו לשליחות הזאת שהוא בא וטוען שהוא נשלח בשבילה. לשליחות להוציא ממצרים ולהכניס לארץ ישראל. הם לא מאמינים לו, לנקודה השנייה שהוא אומר, זה התורה. כי זה לא בתוכנית. כן, יש להם מסורת מאבותיהם, אני חוזר על זה פעם רביעית בערך, לכן אני מבקש להקשיב. יש להם מסורת מאבותיהם שישלח מישהו להחזיר אותם לארץ ישראל. זה כן, הם יודעים את זה. אבל תורה, הם אף פעם לא שמעו. הם לא שמעו לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב, לא מיוסף ולא מן השבטים. למה שהם יאמינו שיש דבר כזה? כן.
זה כבר מרגע, אין הפתעה אחרי זה שהם מתחילים את העגל.
למה?
למה?
זה לא מרידה, הם אומרים, הם חושדים בו. תראה, אם מישהו יבוא, נדע, רב ראשי לישראל ויאמר לך, יש מצווה בשולחן ערוך, אני מכיר סעיף שאף אחד לא מכיר, בשולחן ערוך יש מצווה לאכול נקניקיות בין 4-5. כן? ויגיד הרב, ושאלו את הרמינה הנחה, אומר, זה סעיף בשולחן ערוך שאף אחד לא ידע עליו עד עכשיו, אבל אני יודע אותו. מה, לא יבדקו את זה? אולי הרב ישתגע, תבין? אז משה בא ואומר להם משהו שבכלל נוחת מן השמיים, פתאום פרף, כזה. ודאי צריך בדיקה, זה לא מרידה. זה דווקא סימן שהם אנשים חכמים. הם רוצים לבדוק את זה. כן, זה לא גנאי לישראל, זה שבח לישראל. מה? נכון. ייתכן. כן, ייתכן. כן. כן. אבל כתוב כאן כל העם, משהו אחר כאן. כן.
ומה שאומר על פרעה, שהם יוצאים לעבוד את האלוהים.
זה מה שאומר לי פרעה. העם לא שומע על זה. הוא חושב שזה תירוץ כדי לעבוד על פרעה. כן? הסברה דתית זה לגויים. הסברה לאומית זה לישראל. כן.
שמעתי
שמי זה מתייחס לכיבוש
של
ישראל. אתה מדבר במראה? מה עכשיו? בפרשה הזאת? לא, זה כל המצוות. אם שמוע תשמעו בקולי ושמעתם את בריתי. זה דברים חדשים שהם לא ידעו עליהם.
זה רק מסביר שנעשה ונשמע זה על מה שכבר שמעו.
זה לא נעשה ונשמע פה. נעשה ונשמע בפרשת משפטים. כן, כתוב כל אשר דיבר השם נעשה. כן?
ומצוות פסח...
זה מצוות לאומיות. זה קצת מצוות לאומיות שעניינם...
מילה.
גם כן, זה מצוות לאומיות. זה מקיבלו מאברהם. זה מקובל עליהם. אבל זה שפתאום יש תפקיד שלם להיות אור לגויים על ידי תורה רוחנית שלמה, ממלכת קודם גוי קדוש, זה חדש. כן, כן, אני מסכים לך. כל המצוות האלה זה מצוות שמתייחסות אל אלוהי האומה. זאת אומרת, ודאי שהאלוהים הזה שמוציא ממצרים, יש לו דרישות מסוימות כדי לציין את זה שזה עמו. כן? אבל זה לא התוכן התורני שאנחנו רגילים אליו. אני אנסה עכשיו רשימה. תפילין, שבת, קידוש החודש, פדיון בכורות, מה עוד? מילה. בסדר, אני אסביר על כל אחד ואתם עוד פעם תשאלו. נמשיך. אם כן, הם מגיעים להר סיני, הם צריכים להאמין, והם לא מאמינים בזה שמשה נותן את התורה. ואז יש תגובה של הקדוש ברוך הוא שאומר, ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה סימן שעד אז הם לא מאמינים. שעד אז הם לא מאמינים. אם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אם זה כך, אני אבוא לדבר איתך, ואז הם ישמעו גם כן כשאני מדבר איתך, ואז הם יאמינו שאני שלחתי אותך גם לזה, וגם בך יאמינו לעולם. עד עכשיו הם מאמינים בך לחצי. עכשיו הם יאמינו לעולם, כי הם ישמעו אותי מדבר איתך. זה אגב, הרמב״ם כותב במפורש בספר משלי תורה, בספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק שמיני, הלכה א', אומר הרמב״ם, משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי אותות, יש בליבו דופי, שמה נעשה בלט וכישוף. וכל האותות שעשה לא עשה מילה לצורך, צמאו בקע להם את הים, בקע להם את הסלע. הוא צריך להטביע את המצרים, בקע להם את הים והצלילם בתוכו. רעבו ללחם, הוריד להם את המן, וכו' וכו'. אם כן, כל הניסים שעשה משה, הוא עשה את זה רק בגלל שהיה צורך בנס. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. כן, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הענן והערפל והלפידים, ואנו שומעים את הקול אומר לו, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ומניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שעד עתה לא האמינו בו אמונה שלמה, אלא אמונה שיש אחריה ערעור ומחשבה. עד כאן דברי הרמב״ם בשינוי לשון פה ושם. אם כן, אתם מבינים שהרמב״ם מבין את זה בדיוק כמו רש"י. רש"י גם כן אומר, מה זה ויגד משה דברי העם אל השם? שדבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך, אינו שומע מפי הרב, לשומע מפי התלמיד, רצוננו לראות את מלכנו. זאת אומרת שזה חוסר אמון, הם רוצים לדעת שהשם הוא זה ששולח את משה לצורך זה. ואז, ולכן מתארגן כל מעמד הר סיני. לפי זה מעמד הר סיני, עם האופי המיוחד של דבר השם יש ישיר אל ישראל, זה אך ורק כדי לאמת את נבואתו של משה. אם הם היו משום מה מאמינים במשה בלי זה, לא היה אנוכי השם אלוהיך.
אבל
הוא אומר, הנה הם לא רוצים לשמוע. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הם לא רוצים.
הוא נעשה, אבל לא.
נעשה מה שהשם אומר, לא מה שאני אומר. תעזור לי, כן, תעזור לי. בדיוק. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בדיבור הראשון, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים? רש"י אומר,
הרי איזה קושי גדול, כן? מדוע, הכוזרי דדן מזה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אמר אשר בראתי שמיים וארץ? למה אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אז יש כמה פירושים לזה, פירוש הכוזרי בין היתר. אחד מהפירושים של רש"י הוא כזה: כשאני אומר אני זה שפגשת אתמול בשוק, למה אני צריך לומר את זה? למה שתחשוב שאני מישהו אחר? כי אני לבוש אחרת מאיך שהייתי לבוש בשוק, אני נראה אחרת מאיך שהייתי נראה בשוק. לכן אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר רש"י, לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, לפי שאני משתנה במראות, שמה תאמרו אלוהות הרבה יש. כלומר, על הים הקדוש ברוך הוא נראה כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל, מי שמוציא ממצרים. מה זה זקן מלא רחמים בהר סיני? מה זה זקן מלא רחמים? זה ראש ישיבה, נותן את התורה. אז אולי זה לא אותו אחד. לכן אנוכי הוא אשר ראית במצרים ועל הים, כך אומר רש"י. כלומר, במילים אחרות, יש אנשים שקוראים להם דתיים בתוך העם, והם מאמינים במשה. מי הוא משה בשביל הדתיים? זה שנתן את התורה. ויש חלק של העם שקוראים להם חילוניים, רגילים לקרוא להם חילוניים, ומאמינים במשה. מי זה משה בשבילם? מי שמוציא ממצרים. אז באה התורה ואמרה, יש רק משה אחד, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן? אותו אחד שנותן לך את התורה הוא זה ששולח אותך לצבא. כן? אין הבדל בין הציונות לבין התורה. ולצורך זה, כדי ללמד את החידוש הזה שהציונות והתורה זה עניין אחד, בגלל זה נאמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים, כדי ללמד שיש רק משה אחד. אותו דבר, משה, ולכן יש אותה שליחות. השליחות של אותו אלוה זה גם השליחות.